אומקה דליבה עם אפרת ברזל.
אומקה דליבה, בוקר טוב, אורי כהן, אפרת ברזל, אסתי הרשקוביץ, דיכאון קליני. זה לא דכדוך או עצבות זמנית. מי שחש לאורך זמן רגשות שליליים, קשי ריכוז, עייפות, היעדר עניין, אומללות, מסך שחור, אפור, חוסר חשק, בזמן שכולם מתלהבים מהחיים, קשרים בין אישיים שנפגעים. נדבר היום מאומקה דליבה עם ידידת דרך על דיכאון קליני, על דיכאון מז'ורי. היא תספר בכזאת כנות כאן על עצמה. אומקה דליבה, מתחילים? בוקר טוב, אומקה דליבה, אנחנו עם ידידה דרך. זה קצת כמו סלוגן כזה, ידידה לדרך. מין, יש לך שם טוב.
כן, השם הזה מחייב כנראה. בוקר טוב, אפרת. נעים להיות פה. נעים. מתרגשת.
גם אני, כי אנחנו עומדות לדבר על נושא חשוב, ואני כבר אומרת שיש לך חתיכת אומץ לשבת כאן עם האוזניות על האוזניים, ולדבר על דיכאון מז'ורי. בואי נסביר, בואי נסביר. כן. שלך בעצמך חובה אותו, חווית אותו.
חובה.
אפילו
בהווה. הבוקר הזה, כן. אוקיי, דיכאון מז'ורי זה בעצם, באנגלית, major depression, הכוונה דיכאון שהוא, דיכאון קליני גם קוראים לו, יש לו כמה שמות, הוא דיכאון שהוא מאוד עמוק, לפעמים הוא באמת דורש טיפול ולא קל להתאים לו טיפול תרופתי. אני יכולה להגיד שאני בעצם מתמודדת עם זה כבר מגיל 10, זה החוויה הדיכאונית הראשונה שלי, אבל הובחנתי רק בגיל 30, אני רק קצת ככה אציג את עצמי שאני בת עוד מעט 52, עזרת השם ראש חודש טבת, אימא לשבעה ילדים, סבתא לנכדים, אני מתגוררת במושב מעון בהר חברון, נשואה לאיש צדיק ומדהים הרבה מאוד שנים, אני מורה לאנגלית בכפר הנוער זוהרים, אבל לפה הגעתי כנציגה של תוכנית שנקראת עמיתים לזכויות, שאני אסביר עליה בסוף התוכנית, תוכנית שהיא מאוד חשובה שתשמעו עליה, כי היא יכולה ממש לעזור לאנשים שנמצאים במצוקה, אני אסביר איך בסוף התוכנית. בעצם התוכנית הזאת היא תוכנית של משרד הבריאות בשיתוף החברה למתנסים, במסגרת סל שיקום, שגם עליו אני אסביר אחר כך. אז נחזור רגע אליי, בעצם אפשר להגיד שבתור ילדה הסתובבתי בעצם כמו שתי ידידות. כלפי חוץ הייתי נראית הכל בסדר, תלמידה מצטיינת, נחמדה, חברה טובה, נראית בסדר.
איפה גדלת אגב?
גדלתי בעצם בהרבה מקומות, זה גם, גדלתי בבית שהוא ממש היה הרוס, הורים מאוד טובים אבל עם הרבה קשיים. גדלתי, התחלתי את דרכי בשוויץ, אחרי זה עלינו, הייתי בנתניה, אחרי זה בגוש עציון, אחרי זה בנחלים. ברוך השם, מאז שהתחתנתי אני יציבה, ואנחנו כבר כמעט 30 שנה, האמת יותר מ-30 שנה באזור של חברון, נער חברון וקריית ארבע. ובעצם זה מציאות שהידידה השנייה, בעקבות כל מיני דברים שקרו בבית, היה לי הרבה, בתוכי היה הרבה כאוס, הרבה בלגן, הרבה תוהו, מצב רוח מאוד ירוד, ומחשבות על מוות הרבה. אני רוצה להדגיש, שאני מדברת אתכם לפני יותר מ-40 שנה, לא קיבלתי שום טיפול, לא יועצת של בית ספר, פשוט כי הציונים שלי היו טובים, אז הכל בסדר, לכאורה. בגיל 14-15 כבר ממש אני זוכרת מחשבות אובדניות, אבל עוד פעם הייתי, היה פער מאוד גדול בין התפקוד החיצוני לבין מה שהרגשתי בפנים.
כאילו, אנחנו אומרות שתי ידידות, שזה באמת כשמו כן הוא, במשמעות השם שלך, אבל ממש תחושה של משהו שאני מציגה בחוץ, הבסדריות, התלמידה הטובה, חברות, מילואים, הולכת לכל גלידה, אבל בפנים מסתתרת איזושהי ידידה אחרת עם דיבור פנימי.
דיבור פנימי שלא היה לו ביטוי. ואני חושבת שבאמת הנושא הזה של טיפול רגשי, שהיום ברוך השם הרבה יותר מפותח, זה משהו שהיה מאוד חסר. בואו נתחיל מזה שגם את פחות או יותר בגילי, את בטח מכירה את זה השפה הרגשית לא הייתה מפותחת. לא דיברנו על הרגשות שלנו, לא... לנו, אני גדלתי בחינוך מאוד יקה, מאוד קפדני. ילדים צריכים להיות מאוד ממושמעים, לא להיראות, לא להישמע, לשבת ליד השולחן, כן, ללכת בתלם, סטריקט. עכשיו, יש לי אח שצייר ממני בשלוש שנים, הוא היה בלגניסט, הוא זכה בכל מיני, כן, יותר שמו אליו לב, אבל יש לו את הבעיות שלו, אולי הוא לא משלם בהבחנה פסיכיאטרית, יש לו את הקשיים שלו, היו לו את הקשיים שלו, הוא התמודד בצורה אחרת, אבל באמת לא זכיתי בשום טיפול. זה מאוד חשוב לי להגיד את זה, כי יש איזה מסר שאני באמת מנסה להעביר בכל המקומות שאני מגיעה אליהם, שבאמת משהו שלא מטופל הוא לא נעלם. הנפש יש לה, חוק שימור הנפש אני קוראת לזה, יש לה את הדרכים שלה לצאת מאיזון כשזה כבר מתחיל להיות מוגזם. ואני באמת חושבת, בתור אימא, ברוך השם לבית, ברוך ילדים, אז תמיד היה לי מאוד חשוב, כל בעיה שהייתה לילד, לטפל, לדבר, לאבד אותה. עוד פעם, זה לא אומר שהכל יהיה בסדר, כי כולנו, בחיים יש לנו את ההתמודדויות שלנו, אבל באמת אני באה במקום הזה של הדיכאון, אני רוצה גם קצת להסביר איך זה מרגיש, אני רק אגיד שהיה לי מאוד מאוד חשוב, בגלל שגדלתי בבית מאוד מאוד קשה, אגב שהיה נראה כלפי חוץ הכל טיק-טופ,
שואו-אוף כזה.
שואו-אוף מצוין, אנשים מאוד משכילים, נראים הכל בסדר וזה.
דנקשן ביטשן.
זה בשלב אחד, בשלב השני זה היה ניסויים שנים של אבא שלי, שהיו מאוד מאוד קשים. אבל זה לא הנושא, אז אני רק אגיד שהיה לי מאוד חשוב להקים בית בריא, בית טוב. באמת בחסדי השם זכיתי להכיר את בעלי בשידוך, ובאמת ברוך השם יש לנו חיים מדהימים, אבל מה, מהרגע שהכרתי אותו, אפשר להגיד אפילו בפגישה השלישית כבר, פשוט בכיתי כל הפגישה. בחיים לא עשיתי את זה, אני תמיד הייתי המתפקדת, בכלל התפקוד, עליות בסדר, זה הדיפולט, זה כאילו הטייס האוטומטי שלי. זה הדרך פעולה שהייתה לי בזמנו.
ולי שנייה, רגע, דילגנו, היינו בגיל 10, שאת בעצם מזהה איזושהי עצבות קשה.
אני לא מזהה אז.
לא מזהה עדיין.
אז אני לא מבינה מה קורה לי. לא, אני לא מבינה, אני רק זוכרת סצנה, אני ניגנתי בחלילית, ובעקבות אירוע טראומטי, אני פשוט ישבתי על המיטה ולא הצלחתי לנגן, לא הצלחתי להוציא צליל אחד. זה בדיעבד, כשהפסיכיאטרית הראשונה שפגשה אותי בגיל 30, לא הראשונה שראתה אותי, אבל השלישית שראתה אותי, פגשה אותי בגיל 30, היא שאלה, את זוכרת ממתי התחיל? ואני ישר זרקתי לה. ואז הבנתי שכל החיים שלי בעצם, כשבן אדם בדיכאון, הוא שורד. הוא לא באמת יכול לראות, לשמוע את המוזיקה וליהנות, לראות את הפרחים בחוץ, כאילו כולם רואים מציאות אחת, אבל בן אדם עם דיכאון, אפשר לדמות את זה למין מסך שחור מול העיניים, הוא לא באמת מצליח לראות את החיים. כל דבר הוא מאוד מאוד קשה. תמיד ההנחות האלה, גם חוסר שינה, אני מגיל 7 די נהיו לי נדודי שינה, בגלל דברים שקרו בבית. עם הקשיי שינה האלה הייתי עד גיל 30, שזה סיוט. תחשבו.
אבל ידידה, הילדות הלא פשוטה, אני חושבת על אנשים שונים שבאמת כן. מזהים בתוכם דיכאון מז'ורי, דיכאון קליני. זה לא בהכרח נכון שהייתה ילדות קשה או איזשהו
נכון.
טריגר, נכון? תסבירי לי את זה שנייה.
תראי, כן יש טריגרים, אבל אצל כל בן אדם טריגר הוא שונה. יכול להיות שאישה יהיה לה לידה מאוד קשה, או שהיא תעבור משבר כלכלי מאוד מאוד עמוק, או של, בואו נדבר על רלוונטי, קורונה, מי לנו יותר מקורונה? ודברים שהצלחת להתמודד איתם, פתאום הופכים להיות בלתי אפשריים. אני רוצה טיפה להסביר כי קורה משהו במוח. עכשיו, אני לא באתי לפה כמומחית מוח, אני רק אספר שהייתי בהרצאה מאוד מאוד מלמדת לפני משהו כמו 8-9 שנים של דוקטור טלי וישנה, שהיא פסיכיאטרית בגאה, היא ידועה, חוקרת מוח ידועה. והיא בעצם, ההרצאה הייתה הדינמיקה של הדיכאון, או הביולוגיה, סליחה, הביוכימיה של הדיכאון. והיא ראתה לנו מצגת עם סרטוטים של המוח, והיא פשוט ראתה אזורים במוח, והיא אמרה, עברתם התעללות, הנה האזור הזה, נטישה, חרדה, לחץ מתמשך. מה שקורה, יש לנו כל מיני חומרים במוח, ביניהם סרוטונין, דופמין, אני לא אגיד את כולם פה, ומה שקורה כשבן אדם נמצא בסטרס תמידי, הוא צורך יותר ויותר חומרים, ואז נהיה לו מין סוג של אוברדרפט. אני מסבירה את זה פה בלשון מאוד ציורית, כי אני רוצה שתבינו שכל הנושא הזה של כדורים פסיכיאטריים, זה לא בן אדם קם בבוקר, מחליט שלא מתחשק לו, והוא רוצה שיעזרו לו. הרבה פעמים יש את המשפט, אבל זה לא אני, זה הכדורים. מה זה לא אני, זה הכדורים? נמשיל את זה לבן אדם שיש לו בעיה עם אינסולין. מה, נגיד לו, תפסיק את האינסולין? או לא תלך למעקבי סכרת, חס ושלום, הוא יהיה בסכנת חיים. אותו דבר פה. עכשיו, מה שאמרתי קודם, שכשמטפלים בבעיה כשהיא קטנה, יכול מאוד להיות שאם הייתי מקבלת את התמיכה, אם היה לי דמות הורית מיטבית, מחליפה אפילו, אני יכולה להגיד משהו אחד שהציל אותי. בכיתה יודע לפוצאת את עצמי לפנימיה, זה הציל לי את החיים. אני יודעתם שזה הציל לי את החיים. אני ככה אומרת את זה גם לגברים שומעים אותי, הורים של תלמידי זוהרים, אז אני רואה חבר'ה אצלנו שמגיעים אלינו, וזה מציל להם את החיים. לחפש כל אפשרות להציל לעצמך את החיים. אממה, בגלל כל הסטיגמה הקשה שנוגעת לבריאות הנפש, וזה לא רק בציבור הדתי והחרדי, זה קיים בכל חברה בעולם. הסטיגמה שאני גדלתי איתה, זה בושה. זה בושה לעזר בפסיכולוג, זה בושה ללכת בכלל, כדורים פסיכיאטרים מבחינתי היו
טאבו.
איזה טאבו? לא יראה ולא יימצא, בא לראה ובא להימצא.
היו מדברים על השכנה ההיא, וההוא ההיא,
וההוא הפסיכי, וההוא, ופסיכולוגיה, זה גם מזכיר את המילה פסיכי, בקיצור, אני הייתי אנטי, הכי אנטי שיכולה להיות, אני אהיה כמה שיותר, אני התחתנתי עם מברך, אנחנו, כמו שלימדו אותי, אני אהיה כמה שיותר מאמינה, תחשוב טוב, יהיה טוב, מי שבן אדם שמאמין, לא צריך לפחד, לא צריך, כעס זה בכלל, זה עבודה זרה, לא משנה שעברת דברים בבית חשוב שתיחס עליהם, כי הם דברים שילד לא צריך לעבור. זה פשוט היה, זו הייתה הגישה שלי.
רגע, והיינו בפגישה שלישית שאת בוכה?
פגישה שלישית אני בוכה. בעצם בשתי פגישות הראשונות דיברנו על העולם הרוחני והתורני, ובפגישה שלישית פתאום דיברנו יותר, נכנסנו. בעלי לא ידע עליי כלום.
גם את לא כל כך ידעת אז כלום.
לא, לא ידעתי על עצמי גם כלום.
נכון?
ואני מוצאת את עצמי ואני מספרת לו.
בת כמה היית?
19 וחצי, לא, 19, 19 וקצת. אני אומרת לו, תשמע, אני התחלתי לספר על המשפחה, ופשוט התחלתי לבכות. עכשיו, זה משהו שלא עשיתי, לא בפנימיה שלי, באולפנה, באמנה, לא כלפי אנשים, כלום, לא. אולי פעם לחברה אחת, אבל החברות הקרובות שלי לא באמת ידעו.
רגע, אבל הבכי הזה לבעלך, שיהיה בעלך...
זהו, לימים הבנתי עם המטפל שלי, נכון, עם המטפל שלי, אני אמרת לו, הייתי נורא תמימה, לא ידעתי כלום על החיים, הוא אומר לי, לא נראה לי, את עשית מבחן אמון לבעלך עוד לפני שהוא ידע בכלל. יש לי בדיחה שאתה מדברת לבעלי, תקשיב, יובל, למה אז לא לקחת הרגליים והלכת? מה אתה צריך את הבחורה הבכיינית הזאת?
מה הוא עונה היום?
הוא אומר, הוא ראה מעבר. הוא ראה מעבר...
שזה ידידה כבר דבר מדהים להגיד.
נכון, הוא ראה מעבר, הוא בן אדם, האמת שהוא בן אדם נדיר. עוד אני אספר על כל הדרך חתחתים שעברתי עם האשפוזים, זה לא כל בן אדם מתייחס כמו שהוא התייחס. בכלל, זה שאני נמצאת פה היום זה מכוחו בלבד, זאת אומרת, תבינו, הוא לא היה כאילו איתו, הוא זה שנותן לי כוח לעשות חייל באמת. זה מצחיק כי הוא יותר שקט ממני, אתם אומרת, אני קיבלתי כנראה את כל הדיבורים, את כל הפטפטנות, אני מקווה שאני עושה עם זה שימוש טוב.
כמו שצריך, בקלאסיקה.
כן, כן.
אבל זה באמת נכון.
אישה קבין של שיחה.
אבל זה באמת נכון, ידידה, כי כשיש לנו תמיכה בבית, ולא אומרים, אוי המשוגעת הזאת, או קחית הצבים שלך ותעופי מפה, אלא רואים אדם שלם.
נכון,
נכון. זה מאוד חשוב.
נכון.
ואז את בוכה בפגישה.
בוכה בפגישה, ואני עוד לא מבינה מה. לא משנה, הקשר ברוך שם מתקדם, אנחנו מתחתנים, באמת...
מתחילים להיוולד ילדים?
לא, לפני. ואיך שאנחנו מתחתנים, אנחנו, בעלי למד אז בישיבת שווה חברון בחברון, הלכנו לגור שם, אני הייתי בלימודים באורות, באלקנה, אל תשאלו איך עושים את זה ביחד, עשיתי את זה.
עוד אומס.
כן, כן, בהחלט. חברון, לא הבנתי כמה זה אומס, אבל הקדושה שם, וזה מאוד רציתי להיות שם. ומתחילות שבתות, ואני כל הזמן בוכה. וכל דבר מלחיץ אותי, ואני נכנסת ברוך השם להיריון, ואני לא מפסיקה להקיא, והמצב שלי ממש לא טוב, נפשית, פיזית, אבל הריון, ואני הולדת את הילד, וילד בחור שלי מאיר, קוראים לו מאיר דרך, איש מדהים בפני עצמו.
זה משהו השילוב עם דרך כן, כל
כן,
הזמן.
כן, 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 זה צריך להשים את חמי. שבחרת, אגב, הם בני ברקים לשעבר. בני ברק, כן, שיקוני.
שיקוני?
דרך, דרך, קראו להם דרך.
דרך, אוקיי. דרך. מה זה בגרמנית?
דרך, אנחנו לא יודעים, אין את מי לשאול, אוקיי. לצערנו. את יודעת, שואה וכאלה, אנחנו לא, אין לנו את מי לשאול. אבל בכל מקרה, אבל אנחנו מגיעים לראש הישיבה שלנו, הרב משה בלכר, שהשם יאריך ימיו.
אמן.
כן, יש לו, זקוק לרפואה שלמה. והוא בעצם מבין שאני באיזו מצוקה נפשית, והוא מבין אותה, והוא גם ידע את כל הרקע, סיפרנו לו לפני החתונה, והוא אומר, טוב, והוא נותן לנו ייעוץ, וכל פעם זה עוזר הייעוץ, ואז באיזשהו שלב, הוא אומר, תראי, אני חושב שאת מאוד מאוד סובלת, ואני חושב שמאוד כדאי שתלכי לטיפול פסיכולוגי. עכשיו, אני מדברת איתכם לפני משהו כמו כמעט 30 שנה.
טה-טה-טה-טם.
טה-טה-טה-טם. ראש ישיבה אומר, זה פשוט לא מילה, ולא סתם, הוא אומר לי, תלכי למטפל. למה? כי הוא היה תלמיד שלו, דוקטור ברוך כהנה, הוא ידוע מאוד. ואני מסרבת.
כי מה?
כי מה פתאום שאני אלך לפסיכולוג? זה הוכחה שאני כישלון. מבחינתי זאת הוכחה שאני כישלון. מי הולך לטיפול? מי שנכשל? לא, אתה לא מתחנך אחרת, אתה מרגיש כולך כישלון. עכשיו, אני גם רוצה להגיד משהו. בתוך הסימפטומים של דיכאון, הנושא של רגשות אשמה הוא חלק מהסימפטום. יש משהו בתבניות המחשבתיות שקשורות לחומרים במוח, שהולכות על לופים כאלה, של אני מיואש, ואני לא שווה כלום, וזה באשמתי, ואם לא הייתי כועסת, ואם לא, כל הזמן מין לופ שחוזר על עצמי.
כי זה מין מנגנון שרוצה להחזיר לעצמך את המושכות, אז
נכון,
אם אני יכול לשלוט,
נכון, לא חשבתי על זה ככה.
כאילו קטע טוב ברעיון.
כן, כן, אבל זה חלק, הרגשי אשמה, חוזרים ונשנים התקפי זעם שהם לא מוסברים, שהם לא קשורים למציאות, וטוב, התקפי זעם באופן כללי, שהם לא נשלטים. משהו קורה לבן אדם. עכשיו זה קורה פעם בחמש שנים, בסדר. אבל אם על כל מיני דברים, ואם אני יולדת את הבן שלי, והבכי שלו מוציא אותי מדעתי, ואני לא היה לי דיכאון אחרי לידה מובחן, ממש לא הייתי שם, כאילו הייתי על סף, אבל הדיכאון שלי היה מספיק בפני עצמו, כן, הוא היה קשה בפני עצמו. עכשיו, אני לא יודעת בכלל שקיימת מחלה שנקרא דיכאון מז'ורי. בואו נזכר, אנחנו מדברים לפני 30 שנה, הבן הבכור שלי עוד מעט יהיה בן 31 שנה. אין רשת, אין אינטרנט, גם הרדיו לא כזה מפותח, איזה רדיו כבר היה לנו אז, כאילו מה, היה לנו קול חי, היה לנו ברמה, רשת מור, לא היה לנו את הדברים האלה בכלל.
סליחה, ידידה, ברגע זה את מלאה תעוזה, 2021 עכשיו, כן. לשבת פה ולדבר על עצמך ככה.
כן, ומה יש לך? יש לך שיעורים של רבנים, עכשיו בשיעורים של רבנים, דבר איתך על מידות, עוד פעם אתה חוזר למידות, עוד פעם אתה לא בסדר, ואני חושבת שהרבה הרבה אנשים יראי שמיים, גם בחורי ישיבה וגם נשים ששומעות אותי, יזדהו עם זה, עם המקום הזה של עבודת המידות, חבר'ה, עבודת המידות היא לא במקום תרופה פסיכיאטרית. עבודת מידות היא חשובה, היא קריטית, היא משמעותית. אני לא יודעת איפה הייתי היום אם לא הייתי מבינה שצריך לעבוד על המידות. אני אגיד לכם מה באמת שלח אותי לטיפול פסיכולוגי. ההתקפי זעם שלי על הילדים. אני נשבעתי לעצמי שאני לא אהיה כמו אבא שלי. נשבעתי לעצמי. וכשראיתי את עצמי עושה את זה, אמרתי, ידידה, זהו. את צריכה עזרה. שנתיים אחרי שקיבלתי את המספר פעם ראשונה, מי התקשר לקבוע פגישה? בעלי. אני הייתי מלאת בושה. כישלון. אבל הוא, ברוך השם, יש לי בעל שהוא ממש לא תגור. הוא לא מעניין אותו מה אנשים אחרים אומרים. פשוט לא מעניין אותו, ביישוב יודעים את זה אצלנו. כאילו, לא מעניין אותו מה אנשים אחרים חושבים עליו.
זה כיף לו.
כן, הוא מאוד חופשי, הוא בן אדם מאוד חופשי. זה נקרא שנת ישרים. נרדם צ'יק צ'ק בלילה. אז אני אומרת, באמת, כאילו, ואז הגעתי פעם שונה לטיפול. עכשיו, הלכתי לטיפול, אין לי מושג מה זה אומר טיפול. אין לי מושג מה מדברים בטיפול. אין לי מושג איך מרגישים. ותבינו, טיפול פסיכולוג זה לא דבר קל. עכשיו, זה לא שהיה אז עוד מיליון תרפיות דרך קופת חולים, כמו שהיום יש לנו, דרך קופת חולים אתה יכול לקבל טיפול נפשי. אדם יכול ללכת היום לרופא משפחה, זה מה שאנחנו מנגישים את הזכויות, בין השאר, זה הרפורמה. אדם הולך לרופא משפחה, אומר, אני סובל כך וכך, ומפנים אותו, הוא לא צריך להיות עם הבחנה פסיכיאטרית לקבל תרפיה במוזיקה, תרפיה בדרמה, תרפיה בתנועה. אז היה פסיכולוגים, זה מה שהיה. אני מתחילה טיפול, הטיפול...
של פעם בשבוע כזה?
כן, פעם בשבוע, עולה הון, ועוד הפסיכולוג שלי צדיק, לא לקח מני כמעט כלום. באמת, עולה הון, אנחנו אברכים, באמת, פשוט מימנו את זה, אבל אני גם ידעתי באיזה מקום בתוכי, שאני חייבת את הפול הזה. זאת אומרת, אני לא יכולה להמשיך עם, עם המצב הזה, אני מוצפת, אני לא שולטת במה שקורה לי, ואני מתחילה טיפול מאוד מאוד ארוך, מאוד כואב. תבינו, להגיע לטיפול בגיל 25, כשעברת את הדברים הכי קשים שלך בגיל 9, זה באיחור של המון המון שנים. זה אחרי שכל הנעורים שלי לא הייתי באמת נערה, הייתי מבוגרת, הייתי זקנה בגוף של נערה. והטיפול הפסיכולוגי הכרחי, אבל הוא גם גורם לי להצפה מאוד 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 קשה, שזה מה שטיפול פסיכולוגי עושה, וזה בסדר, זה צריך להיות. הממה, חוץ מבעלי וכמה חברות טובות, אין לי באמת עם מי לדבר, זאת אומרת, אין לי חברה שאומרת, ככה זה, ככה מרגישים, אתה כל הזמן מרגיש שאתה לא בסדר, אין לך עם מי לדבר, אין לך ספרים שמדברים על זה, הייתי הולכת אז, נכנסת לצומת ספרים, שחס ושלום לא יראה אותי המוכר, והולכת לעמודה של הפסיכולוגיה, ושלא יראו אותי ומחפשת כל מיני ספרים שאנשים כתבו, מיומנה של פגועת נפש. מי בכלל דיבר על סופרים חרדים, כמו דבור איראן, שכותבים על בריאות הנפש, או כמו זאת עירות רפפורט, זכור שהייתי. כאילו, מי מדבר בכלל על זה? אף אחד לא מדבר על זה.
לא קיים.
לא קיים, הנושא לא קיים, הוא לא קיים, הוא לא על השולחן, הוא גם לא מתחת לשולחן. הוא בחדרי, חדרי, חדרי חדרים, וזה סוד שאני הולכת לטיפול, ואני מסתירה את זה, וזה דבר מבייש, ואז קורה לי משהו בעצם, המצב שלי הולך ובעצם מחמיר באיזשהו מקום, אבל זוכרים שסיפרתי על התפקוד הגבוה? התפקוד הגבוה שלי מציל אותי באיזשהו מקום, כי אני מצליחה לגדל את הילדים שלי, ואני הולדת ילדים, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא מברך אותי כל שנה וחצי, שנה וקצת, יש לי עוד ילד חדש, אני חייבת להגיד שהרבה פעמים אנשים לא דתיים שואלים אותי, אבל מה, אז למה לבית ילדים? הילדים זה החיים שלי, זה היה מטרה שבשבילה הגעתי בכלל, הרגשתי שבכלל התחתנתי, להביא ילדים לעולם, ומעבר לזה, לי אין משפחה כמעט, אין לי בני דודים, כל מיני סיבות, אני לא אעריך. הילדים זה המשפחה שלי, ובשבילם אני מוכנה לעשות הכל, ואז אני...
הם באמת היו הטריגר שאמרו...
נכון, נכון. הילדים זה... כן, כן, כן. ועוד פעם, ואני מדברת איתכם, זה לא שאני כל היום השתגעתי והתפרצתי על אנשים ברחוב, אתם יודעים, יש כל מיני סטיגמות לגבי אנשים שקשורים חולי נפש במרכאות כפולות, אני קוראת לזה מתמודדי נפש היום, ככה אנחנו קוראים לזה, חולי נפש בעיניי זאת כללה, אני ממש מבקשת להשתדל או להשתמש בה, זה לא כללה פרית, מתמודדי נפש, אבל אני, זה לא ש... אתה בן אדם שנראה מוזר, תבינו, דיכאון מג'ורי הוא מאוד 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 שכיח, מאוד שכיח. הוא שכיח, אתם לא מתארים לשחק כמה הוא שכיח. זאת אומרת
שיש שכנה או חברה,
לא יכול להיות, יש שכנה ואימא של ילד מהגן ואחות וגיסה שאתם לא יודעים עליה, ואיזה מישהו במשפחה שאתם לא יודעים עליו, והוא מתמודד והוא מסתיר את זה, והתפקוד הגבוה שלי בעצם עוזר לי כאילו מצד אחד לתפקד נורא 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 גבוה, אבל בתוך עצמי, ובטח ביחס לשכנות שלי במעון, אני כל יום שישי זה סיוט. אני נשברת מכל ההכנות לשבת, אני נכנסת ללחץ מכל דבר. ממש, אי אפשר לתאר, זה חיים, ולאט לאט הדיכאון יותר ויותר משתלט. עכשיו,
אני רוצה שנייה שנסביר למאזינים, כי דיברנו נגיד על התקף זעם שזיהית אותו מול הילדים, על דיכאון מז'ורי, MDD, ובעצם זה לא חייב לבוא ביחד, זה חרדה, אבל יש תמהילים של
תמהילים, שוטפס בטח, כאלה. תמהילים, בטח, בטח. על החרדה אני עוד אני אדבר, אז יותר התבטאת לי כחרדה יותר חברתית. זאת אומרת, אני דווקא בן אדם מאוד ידידותי, אי אפשר עם השם שלי לא להיות, אוי ואבוי אם לא הייתי. כן, חתיכת שם אמא שלי נתנה לי, ואבא שלי, כן. אבל אני, כל אירוע ביישוב, ללכת לבית כנסת, כל הזמן אני הייתי מרגישה גם סטרס, וכאילו אין קשר בין התפקוד שלי בחוץ לבין איך שאני מרגישה בפנים, יש פער פשוט מטורף בין, עכשיו תבינו, התחלתי להיות מורה לאנגלית, בבית ספר בקריית ארבע, עכשיו ידעתי שאין לי הרבה, אני הרגשתי שהאנרגיה שלי מאוד נמוכה, אתה מרגיש כל הזמן בדיכאון, אין אנרגיה. אין חשק, אין אנרגיה.
כאילו, בואי לים, יאללה.
לא. כל דבר, אני אגיד לכם את האמת, כל דבר זה סיוט. זה לגייס, זה לגייס, זה לגייס, זה לגייס.
אם עוד יש לך אנרציה להיות בסדר.
ואז בעצם עבדתי אולי שליש משרה. כל החברות שלי עובדות, יולדות, מאחות. אתם יודעים, ביישובים זה לארח. עכשיו, אני הייתי היחידה ביישוב שהלכתי לטלסטון. בעלי אמר לי כבר בהיריון השלישי, אומר לי, את רואה פה? נסענו בקו 400, את רואה שם טלסטון? את שם? אתם יודעים איך הסתכלו עליי ביישוב שהלכתי לטלסטון?
כאילו, פונדרקת?
כן, זה מצ'ואיזם, זה אנחנו חזקים, יש פיגועים, הכל אנחנו חזקים, זה כזה כמו קיבוצים של ראשית המדינה, אני ככה מעבירה לכם את התחושה. היום זה לא ככה, ברוך השם, אני חושבת שעברנו מהלך, בעקבות גירוש גוש קטיף, הבנו שקורה לנו משהו. אבל מה, ללכת לטלסטון, ואני הייתי מתמוטטת אחרי לידות, וכאילו הכל בסדר, הלידה מקסימה, ילד מקסים, בריא, על מה את בכלל מתמוטטת, מה עובר עלייך? אף אחד לא מבין, וגם אני לא מבינה שדיכאון זאת מחלה. וואי. ובמחלה צריך לטפל.
עכשיו, אנחנו יוצאות להפסקת פרסומות דווקא בחלק המותח הזה. כי כשנחזור, נדבר על איך התחלת את הריפוי, כן. ואיך התחלת את המסע. את יודעת, אני רק חייבת להגיד את זה, כי אני פוחדת לשכוח, שאני לא גדלתי בעולם דתי, כן, אני דוסית עכשיו הרבה שנים, אבל זוכרת שבעולם החילוני שאני גדלתי בו, שזה גם תמיד גם איזשהו מקום של הסתרה.
ברור.
ואני זוכרת יום הולדת, שהיינו קטנות, של אחת האימהות, נגיד היא הייתה בת 40.
כן.
אז רק שתביני את ה... אז ישבנו בגינה, הילדות, האימהות, ואז האימא של היום הולדת לקחה מיקרופון ועודתה לכל המשתתפות. ואחת היא עודתה לה לוגת הגבינה שהיא זכתה כל שבוע לאפות בזכותה. אחת היא עודתה לה לאיזה בוסם שהיא גילתה לה. ואחת היא אמרה לה, את גילית לי את הקלונקס הראשון שלי.
וואו.
עכשיו תקשיבי, כאילו...
מתי זה היה?
היינו ילדות, כאילו...
לפני הרבה שנים.
המון שנים, כן, אני לא ילדה כבר. אבל זה, כאילו, בחברה, אני חושבת, היא... זה קל יותר, כאילו, יש לך... הכל כאילו יותר...
דביר, אומרים אותו, מדברים עליו.
בדיוק, אז בואי נדבר פרסומות ונדבר אחר כך. כדליבה, חזרנו, אנחנו עם ידידת דרך... מה, תגידי את על עצמך את ההגדרה שאם מישהו לא שמע בטעות?
אני סובלת מדיכאון מג'ורי, עמיד וכרוני, זה נקרא major depression או דיכאון קליני, הרבה מאוד שנים. הגענו לנקודה שבעצם הייתי כבר בטיפול פסיכולוגי, והסימפטומים של הדיכאון מאוד החריפו. בסופו של דבר, מה זה בסופו של דבר?
פות בלי תרופות עדיין.
בלי תרופות. והפסיכולוג רואה את ההחרפה, אבל הוא גם יודע באותה מידה שהוא אומר ללכת לפסיכיאטר, אני לא חוזרת אליו יותר. עוד פעם, בגלל הסטיגמה. אני רוצה לציין פה עובדה שרוב האנשים במחקר בארצות הברית, רוב האנשים שלא מקבלים, לא מסכימים לטיפול פסיכיאטרי, זה לא בגלל שהם חושבים שהם בסדר, אלא בגלל הסטיגמה. סטיגמה זה גורם מספר אחד בחוסר טיפול. גורם מספר אחד. מה אני חושב שחושבים עליי, שאמרו לי שחושבים עליי. אולי. כן, זה
האדם הוא משהו חושב שאחרים חושבים שהוא.
בדיוק. אני אעשה את זה קצר, בסופו של דבר אני מגיעה למשבר קשה במיוחד, מגיעה לחדר מיון, ושם סוף סוף לראשונה בחיי מקבלת כדור פסיכיאטרי ראשון אנטי-דיכאוני, תוך 3 שבועות אני פשוט נולדת מחדש. מי ששמע אותי קודם, אני סיפרתי שכאילו לאדם בדיכאון יש מסך שחור מול העיניים, זה חומרים במוח שהם לא מועברים כמו שצריך, והכדור משלים אותם.
זאת בשורה כזו, כיפית.
כן, כן.
שאתה לא אשם, יש לך הרכבים כימיים.
בדיוק, יש הרכבים כימיים, והיום אנחנו יודעים, כולם מכירים את הקשר בין נפש לגוף. אבל היום גם מחקרי מוח מראים את זה ממש בצורה בולטת. בעתיד רוצים להגיע למצב שידעו על פי גן לזהות איזה כדור הבן אדם צריך. זה מה שרוצים בעתיד.
ברפואת אבל... בוטיק.
כן, לא, מה זה בוטיק? שתהיה זמינה לכולם בעזרת השם. אבל בכל מקרה, אני ככה עושה את זה, אני בעצם לוקחת כדור, ותוך 3 שבועות אני מתחילה להיוולד מחדש, 1.5 שנה תוך מהכדור הראשון, אני מסיימת טיפול פסיכולוגי בהצלחה רבה. וכאן מתחילות 10 שנים מאוד מאוד יחסית רגועות, אני מביאה עוד 2 בנות לעולם, ואני רוצה עוד פעם להגיד, הבאתי אותם עם כדור פסיכיאטרי, כמובן לא עושים את זה בלי ייעוץ מתאים, אבל יש כדורים שאין בעיה איתם להיכנס להיריון, וגם להניק, אני הענקתי הנקה מלאה, ועד גיל 40 אני ככה, יש לי גם בית, ברוך השם, 7 ילדים, ואני מורה לאנגלית בבית ספר סוסיה, רכזת מקצוע, בגיל 40, משבר גיל 40, תופס אותי לא מוכנה, אני לא כל כך במעקב פסיכיאטרי, כי כל השנים האלה אני ממשיכה להסתיר את זה שאני לוקחת כדורים.
שזה עניין מאוד חשוב, ידידה.
כן, אני לא, מסתירה.
לא להרפות את המעקב מסתירה, הכי מקצועי שיש. הכי...
אני מסתירה, ואני לא קולטת את הסימנים של ההחמרה, אבל פה קורה לי משהו. בהר חברון הקימו מרכז מרקם, מרכז שזה כמו תחנה לבריאות הנפש, קראו לזה מרכז חוסן קהילתי משפחתי, ואני מבינה שיש שם פסיכיאטרית ואני פונה עליה במייל. כי יותר קל לי, אני פונה כבר לכתוב מאשר להתקשר. אני מגיעה לרופאה מקסימה במיוחד, דוקטור מריאלה. היא חושבת שרק תחליף לי כדור, ופה מתחילים 5 שנים של סיוט. בהתקפים האלה, באפיזודה הדיכאונית הזאת, שקרתה גם בגלל כל מיני טריגרים, אני לא אכנס, בעצם מצטרפת אליי תופעה של חרדה מאוד מאוד קשה, התקפי חרדה מאוד קשים שאני, מתקיפים אותי באמצע נופש משפחתי, באמצע... ואובדנות, שאובדנות זה בעצם מילה אחרת לרצון למות, ובעצם אני מתחילה להתאשפז, המטרה של האשפוזים הפסיכיאטרים הוא בראש ובראשונה, לתת לי סביבה קודם כל שתציל אותי מעצמי, כל האשפוזים שלי זה בדעה צלולה, אני לא עברתי שום פסיכוזה, אני בעניינים, אני ברצון, זה לא בכפייה, ומתחילים לנסות להחליף לי כדורים, ופה המשחק הוא מאוד קשה, ובשביל זה לפעמים צריך את האשפוז המלא, אחרי אשפוז הראשון אני עוד חוזרת להיות מורה, מתמוטטת עוד פעם, מגיעה לטיפולים מאוד מאוד קשים, אני רוצה לפרט, ממשיכה לנסות לייצב את המצב שלי, ובשנים האלה של האשפוזים אני בעצם בלי קצבת נכות, אני בעצם חיה על ימי מחלה שכבר נגמרו, ואני ממשכורת של 2 ספרות פשוט הופכת ל0 ספרות. לא מדברת כבר על התחושה הפנימית, על זה שאני כישלון כביכול, אבל מה? אני כל הזמן לומדת על המחלה שלי. אני קוראת כל מה שאני יכולה, על כל תרופה. אני קוראת כל מה שאני יכולה, על כל מה שנקרא הנושא של דיכאון מג'ורי. אני משתתפת בכל הקבוצות במחלקה. אני מתאשפזת, אני עושה את זה עד הסוף.
והילדים תוך כדי הולכים
בעלי,
וגדלים, ואומרים,
דלים,
מה יש לי
כן?
אמא?
לא, בעלי עם דיבור ישיר מולם, אני עם דיבור ישיר מול הגורמים החינוכיים, ברוב המקרים. צריך להבין שהאשפוז הראשון שלי, הבן הגדול היה בשיעור א' בתורת החיים, הקטנה הייתה בת 3. הקטנים, בעלי אמר, אמא הלכה לבית הבראה, לגדולים הוא אמר מחלקה פסיכיאטרית. הילדים שלי גדלים בשנים האלה עם כל המודעות לזה. בעלי הוא לא איש דברים, אבל הוא כן אדם שמאוד קיבל את זה בצורה טבעית. יש בעיה, הולכים לטפל בבעיה. הרי אנחנו לא נתבייש בזה שבן אדם חס ושלום קיבל את המחלה, כמו שקוראים לה, כן? אנחנו לא נתבייש בזה שבן אדם יש לו בעיית לב. אנחנו נבין שהוא צריך עזרה של קרדיולוג. אותו דבר, בעיה נפשית, צריך עזרה פסיכיאטרית. לאט לאט אני יותר לומדת את עצמי, אני קולטת שאני צריכה לעשות איזשהו שינוי מאוד מהותי בתפיסה שלי. וחברה מאוד טובה בעצם מפנה אותי ואומרת, את חייבת לדרוש קצבת נכות. אני פונה לביטוח לאומי, תהליך מאוד לא פשוט, אבל הוא כולל הבנה שדיכאון זה כמו כל מחלה אחרת, זאת נכות, ומגיע לי לקבל פיצוי על הנכות, כי אני, לא בעצם, אני בעצם לא מצליחה לעבוד במקצוע שלי. תוך כדי זה אני, המון דברים שלא ידעתי פתאום התגלו לי.
דברים טכניים.
זכויות, סל שיקום. סל שיקום זה שירותי סל שיקום, של משרד הבריאות שמיועדים לנכות נפשית בלבד, זה סל שירותים מדהים, שכולל בתוכו ליווי תעסוקתי, מציאת עבוד, המון דברים קריטיים, כל הדברים שבן אדם, שמרכיבים את החיים של הבן אדם, חברה ופנאי, שזה תוכנית עמיתים לזכויות, עמיתים בחברה למתנסים ומשרד הבריאות. אני שייכת ל...
משהו מוליד משהו.
נכון, הזכות מוליד, בדיוק. עכשיו, צריך להבין ששיקום, תראו, שיקום בבריאות הנפש זה הרצאה בפני עצמה. ואני באמת רוצה לקרוא מפה, כאילו אחר כך אני, יש לי את הדקות להסביר, נכון? בעצם רוצה לקרוא מפה ולהגיד, אפשר לעזר בנו, תחפשו אותנו ברשת, עמיתים לזכויות, אנחנו נותנים הרצאות בחינם, עם סיפורים אישיים של התמודדויות, שמותאמים לקהלים שונים, יש לנו מרצים ערבים, יש לנו מרצה כמוני שאני דתייה, ומופיעה גם מול קהלים חרדים, יש מרצים שהם בסגנונות אחרים, אנחנו מתאימים את ההרצאה לקהל שומעים, אנחנו נותנים הרצאות, תבינו אפילו גם הפסיכיאטרים, כי הם לפעמים עם הסטיגמה הגדולה ביותר. אנחנו, כל הרעיון שלנו זה לשנות את השיח סביב בריאות הנפש, לשנות, להילחם בסטיגמה. רק ביחד אנחנו נשים סוף לסטיגמה, זה הסלוגן של החברה למתניסים, יש לנו ממש, אנחנו מעבירים סדנאות למתמודדים, אני נכנסת למחלקות סגורות, הייתי בקבוצות של נשים חרדיות בביתר עילית, במאה שערים, אני עונה בכנות על כל השאלות, כל המידע שאנשים רוצים, ממש תחפשו אותנו, תבקשו הרצאה שלנו, יתרה מכך, יש לנו שירות מדהים שנקרא ייעוץ אישי, ללא עלות, שבעצם נותן, יש לנו אתר באינטרנט, עמיתים, A-M-I-T-I-M, ארבע, ספרה ארבע מיד אחרי זה, והאות יו באנגלית, עמיתים for you, נקודה org, נקודה il, שם באתר יש את כל המידע על הזכויות בצורה נגישה, העורכת הלשונית שלנו עושה את זה עבודה מדהימה, הדס עושה עבודה מדהימה, ושם בעצם יש גם בועה, שאפשר לכתוב שם שם, אפילו שם בדוי, רק עם מספר טלפון, ויחזור לכם נציג שלנו בטלפון, בעיקר יש לנו אחד שזה הבייבי שלו, אסף, הוא עושה את זה, באמת, הגענו כבר ליותר מ-400 ייעוצים אישיים לאנשים, שפשוט עוזרים לאנשים לדעת מה הזכויות שלהם, איך להגיע לוועדה של ביטוח לאומי, מה זה סל שיקום, מה מגיע לי עוד, איך להתמודד עם בן משפחה שלא רוצה לקבל טיפול, יש היום צריך לדעת דרך סל שיקום, מרכזי תמיכה וייעוץ למשפחות מתמודדים, תכתבו משפחות מתמודדי נפש באינטרנט, אתם תקבלו, גם אגב מרכזים שמותאמים לציבור החרדי, אני מדברת על עזר מציון, על בית חם, על המון המון מקומות שמותאמים היום לציבור חרדי ודתי, כבר זה לא כמו פעם שרק אנשים החילוניים יכולים לקבל, אלא באמת, ואני רוצה שוב לציין, אני לא בן אדם פרטי, אני באה מטעם משרד הבריאות, בתוכנית של החברה למתנסים הארצית, שהם האבא והאימא של התוכנית הזאת המדהימה, שאני בעצם מייצגת אותה היום. תודה רבה.
ידידה, וואו. מה הברכה שאדם בדיכאון מז'ורי הכי היה רוצה שיברכו אותו?
אפשר לצאת מזה בעזרת השם. תיקח כל עזרה שאתה יכול לקבל. כי רק עם עזרה אפשר להיות חזקים. זו הסיסמה שלי.
אז אני את זה מברכת אותך.
תודה רבה.
תודה על האומץ ועל הכנות ועל לבוא לכאן לדבר את הלב שלך. כדליבה, אפרת ברזל, אסתי הרשקוביץ, להתראות.